שלום לכם צופים יקרים, פרשת השבוע, והיום אנחנו בלך לך. לך לך, מה זה הדבר הזה? לך לך, מאיפה, לאן, למה, ובכלל. שלום לך הרב דוקטור מיכאל אייטמן, מה שלומך?
שלום לכולם.
אז אנחנו הלכנו לנו והגענו לכאן, הגענו לפרשת כן. השבוע, היינו בנוח, עברנו 10 דורות,
כן.
הגענו לאברהם, והפרשה מספרת על אדם מיוחד בשם אברהם. שהבורא מתגלה אליו ומצווה לו, מצווה עליו לעזוב את מולדתו, את חרן, ולעבור לארץ חדשה.
כן.
להיות מאגר. וכך אברהם עושה, ויחד עם אשתו שרי, הוא לוקח את בן אחיו את לוט, ובמהלך שאותו בארץ כנען, הוא נאלץ לרדת למצרים. פעם ראשונה מופיע הדבר הזה מצרים. היה רעב כבד בארץ, ובמהלך ירידתו למצרים, אברהם נפגש בפרעה, אשת אשתו, שרה עם מוצאת חן בעיני פרעה, פרעה לוקח אותה, רוצה אותו לעצמו, ואז מתברר לפרעה ששרה היא אשת אברהם, ולא אחותו, כמו שאברהם מציג אותה. אחר כך מדובר גם על ריב בין
רועי מקנה
אברהם, ורועי מקנה לוט, שנאלצו להיפרד זה מזה, כל אחד הולך לדרכו, ובהמשך אברהם נאלץ לצאת למלחמה, יוצא למלחמה, זו פעם ראשונה שיש כזאת סוג של מלחמה, המילה מלחמה, כדי לחלץ את לוט מהשבי, וכן הבטחתו של הבורא לאברהם שזרעו יהיה ככוכבים, ואז גם יש לנו ברית בין הבתרים, שבו הבורא משיב לאברהם שבניו ישובו לארץ כנען, ממצרים, ורק אחרי שיעבדו 400 שנה בארץ מצרים, בארץ זרה, יצאו ברכוש גדול. וגם כן מערכת היחסים בין אגר, השפחה של אברהם, לאשתו, לשרי, ואברהם ולידת ישמעאל, מופיע פה עוד דמות חדשה, והבורא מברך את אברהם ואומר לו שמעתה והלאה יקרא שמו אברהם, מוסיף כהי לזה, ושרי תיקרא שרה, והפרשה מסתיימת בברית המילה, ושעורך אברהם לעצמו ולבנו ישמעאל, וכמובן כל עניין של הלידה, והצחוק שמופיע בפרשה הזאת, ופרשה מאוד מאוד מעניינת.
כן.
ולכן רציתי לשאול כבר בהתחלה, ההתחלה אומרת לך, לך לך, אני אקרא את הפסוק הראשון, שהוא בעיניי אחד הפסוקים המרתקים ביותר, אין כאדם ואין במקצוע שלי כשחקן, זה תמיד...
פסוק גורלי.
ממש, ממש תפנית בעלילה.
כן.
אומר לו, ויומר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, וישך לגוי גדול, ואברכך, וגדלה שמך, ויהיה ברכה. ואני רוצה לשאול שאלה. בעצם פעולה, יש פה פעולה שאומרת לך לך, אז אני אביא לך לך, אבל הפעולה היא הפוכה, כי קודם כל אומר לו מארצך מולדתך, ובית אביך היה ראוי שיאמר לך לך מהבית.
לאן?
קודם כל מהבית, צא מהבית, צא ממולדתך, ואחר כך מארצך, ופה יש איזשהו סדר הפוך. יש לזה משמעות? מן הסתם.
אני שנמצא איתך עכשיו בפרשת השבוע,
כן.
אני כל הזמן נמצא באיזשהו פיצול פנימי.
אוקיי.
כי התורה אפשר להסביר אותה בכמה רמות. ובאיזה רמה אני נמצא איתך, וכל פעם אני קופץ מרמה לרמה אולי, כי התורה מספרת לאדם. אדם. ושבתוך האדם הזה ישנם כל מיני תכונות, רצונות, מחשבות, דחפים, וזה הכל, כל העולם שלו הפנימי. ועליו התורה מספרת. זאת אומרת, תורה היא פונה לאדם שהוא בעצם העולם קטן, שבו הכל. זאת אומרת, היא נגיד מספרת לי משהו, אז היא אומרת, אברהם שבי ושרה שבי וכל בני ישראל וישמעאלים ובני פרעה והכל הכל נמצא בתוכי.
זה אני כבר למדתי להבין שזה לא סיפורים על בן אדם פיזי שהלך ויצא וזה, אלא זה באמת מה שנקרא לו תכונות פנימיות.
כן.
באיזשהו מקום זה מרתק אותי, כי כשחקן אני גם כן משחק איזה דמות שלא קיימת, היא כתובה על נייר, ואחר כך אני צריך להציע אותה מהכוח אל הפועל.
אבל בדמות אחת.
כן, בדמות אחת שבתוכה...
וגם כן כתובה כאחד.
נכון, ובתוכה כלולים, ככל שהמחבר יותר טוב, אז הוא כולל בתוכה את כל העולמות הפנימיים ועושה אותה עשירה. אז כמובן שפה זה הבורא.
כן.
אז
הוא השחקן הראשי.
הוא היוצר הראשי, הוא הכל. אני מנסה להיכנס לנעליו של אברהם ולנסות להבין. אבל באמת הייתי שואל את השאלה הזאת, למה לא לצאת קודם כל מבית אביך? ומה זה אביך פה? ומה זה מולדך? ומה זה ארץ? אז ארץ, הבנתי, זה רצון.
כן.
אז כאילו הוא אומר לו, צא לך מאיזשהו רצון שיש בך.
כן.
למשהו אחר, שאני לא...
לאחר.
נכון.
כן, כן. לעלות לרמה אחרת.
לרצון אחר.
מרצון לקבל, האגואיסטי.
כן.
לאט לאט אתה צריך לעלות לרצון להשפיע, אלטרואיסטי. נתינה,
אהבה. איפה זה נולד אצל אברהם? איפה זה נולד אצל הבן אדם? כאילו אם אנחנו אומרים, אברהם הוא בתוכי, איפה נולד הרצון הזה? אני מבין שבקבלה זה נקרא נקודה שבלב. איפה היא מתעוררת? עכשיו אני מבין, מתעוררת אצלי כתוצאה...
בלב? כמו שאתה אומר, בלב?
בלב הפיזי?
בלב, ברצונות של אדם, אבל הרצונות האלה אנחנו מרגישים אותם בלב. כי לאיפה הוא כל הזמן... מגיב על כל מיני לחצים, על כל מיני מחשבות, רצונות, לכן אנחנו אומרים לב.
אוקיי.
בעצם זה סך הכל משיבה.
כן.
אבל המשיבה הזאת היא עובדת בצורה כל כך רגישה לכל התלויה בכל מיני מחשבות ורצונות שלנו, שאנחנו אומרים הלב.
אבל גם פיזית אנחנו יודעים שאברהם עשה את הסיבוב הזה, זאת אומרת הוא יוצא מאיפה שהוא נמצא, והולך למקום שנקרא כנען.
או, זה כבר שאלה אחרת. האם אנחנו מדברים על אדם שאצלו עכשיו ישנה התפתחות הפנימית, שהוא הולך מרצון שנקרא מולדתך,
כן.
לאשר יעקה, זאת אומרת לארץ כנען.
מולדתך זה גם מקום המולד, כאילו ההולדה שלו?
כן, בבל.
אוקיי, גם
מקום איפה שהוא נולד, כן, איפה שהוא נולד, איפה שהוא חי, איפה שהוא התפתח, זה הכל רצון לקבל, אגואיסטי, והוא היה בין האלו שהיו מאוד אגואיסטים, אברהם. הוא היה עושה פסלים, מוכר פסלים, ככה הוא
היה... החנות של אביו.
כן, לא חשוב, הוא היה איתו יחד, זה היה היורש שלו.
כן.
רק אחר כך השתנה עד כדי כך שדווקא הלך נגד האביו.
איפה השינוי הזה?
נגד החינוך שלו, נגד ההרגל שלו, נגד כל מה שהוא חשב קודם. זה נקרא האבא שלו.
אוקיי.
ו... כשהשתנה והתחיל ממש מרת, ובכל מה שנקרא תרח אביב, כן? אז התחיל לשמוע כאילו את עצמו, לאן אני הולך, ומרגיש בתוכו רצונות החדשים, שהם מושכים אותו ליד לרמה אחרת של קיום, להפך, להשפעה, לאהבת הזולת, לא לתחרות ולא ל... ממש לדחפים וכמו שהיה אז בבבל.
זאת אומרת, לא היה שום סיכוי בעצם לעשות את השינוי הזה ואת המהלך הפנימי הזה מבלי לצאת מהמקום
מאותו רצון.
מאותו רצון.
מקום בינתיים זה נקרא רצון.
אוקיי.
אם אנחנו מדברים באדם, כי האדם זה עולם קטן. וגם כן, מפני שאנחנו מתחשבים בכל העם ישראל כמו לאיש אחד. מפני ש... מתאחדים יחד, מתחברים יחד מתוך האהבה. כי מה שאנחנו לומדים, התורה מספרת לנו לעשות את החיבור. ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה.
כן.
וזה מה שלימד אברהם את כולם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על התורה שהיא מתייחסת לאדם אחד. וזה בעצם האמת, וזה בעצם הנכון. וחוץ מזה אנחנו יכולים לדבר על לידת העם ישראל, שכל אותם הבבלים ששמעו את אברהם, שהוא משך אותם ואמר בואו נעשה חיבור בינינו, אנחנו נצא מכל המקום הזה, איפה ששם הקפיטליזם ותחרות ושנאה הדדית, וכל אחד רוצה ככה להיות במאבק עם השני, בואו אנחנו נצא חסד אברהם, תכונתו יחסת, אנחנו נלך מפה, אנחנו נלך למקום אחר, איפה שאין אף אחד מהאלו הבבלים, שם אנחנו נבנה בינינו החיים החדשים.
היום אנחנו בעצם, עשינו את המעבר הזה, היום אנחנו בארץ ישראל, לכאורה,
אבל זה לא,
לא ברור, ישראל. בדיוק, לכאורה זה המקום הזה שבו אנחנו צריכים לעשות את התיקון.
כן.
אז אם אני צריך לקרוא לעצמי, להגיד לך, לעצמי, לך לך,
כן.
מהרצון האגואיסטי הקטן שלך, למקום שבו אני נמצא, ואיך אני עושה את זה שאני אומר לכולם, בעצם אנחנו כאיש אחד בלב אחד, זאת אומרת, זה לא רק הסיפור הפרטי הקטן שלי שאני אצא, איך אנחנו את כל, כי אנחנו רואים באמת, אנחנו נמצאים באיזה סוג של בבל היום חיים.
כן, זה בדיוק מה שאנחנו.
בסוג של בבל שהוא באמת, מבחינה טכנולוגית הגענו לשיא השיאים, אנחנו באמת כאלה.
הכל יש חוץ מה... חוץ מהחיים הטובים.
חוץ מאברהם, חוץ מהחסד הזה. אנחנו...
כן.
איך אני...
איך לעשות מה שהוא עשה? להתעלות מעל הרצון שלנו, זה נקרא לעזוב את בבל, ולעלות למקום אחר. למקום שנקרא ארץ ישראל.
ארץ כנען.
ארץ כנען שהיא ארץ ישראל כבר, שצריכה להיות. אם אנחנו נמצאים כאן, ואנחנו קשורים זה לזה, המקום הופך להיות לארץ ישראל. ישר כל, שאנחנו מכוונים כולם לתכונת השפעה ואהבה, שזה האלוקים.
אם אתה מדבר, יוצא החוצה, כשאתה יוצא מהאולפן הזה, יוצא כן. החוצה, אתה יוצא כמעט לגיהנום.
נכון.
בכבישים רוצים להרוג אותך, אתה בעבודה, אתה עובד, ואתה שואל בשביל מה אני עובד.
הרבה יותר גרוע מה שבחול.
הרבה יותר גרוע מה שבחול.
כן.
אז מצד אחד אני אומר זה טוב, כי ככל שהרע גודל, אתה צריך להעמיד...
יש נעקרת הרע יותר.
בדיוק, אז אתה מכיר טוב, זאת אומרת, רגע אחד, אוקיי, צריך לעצור פה.
כן.
אבל כנראה שאתה, האדם הפשוט, האדם הרגיל, לא רואה את זה, מבחינתו...
הוא לא רואה כי הוא רגיל, מסכן, ושנית כולו לא יודע לאן לברוח.
או אין לו היום ללכת
לארץ. אם אנחנו פונים בכלל לכל האנשים שבעולם, אנחנו מגלים שהם כולם נמצאים באיזה ייאוש, דיפרסיה,
אבל משום
שלא המסתכל... טוב להם בחיים, אבל מה לעשות? בעל כורחו אתה נולד, בעל כורחו אתה חי, בעל כורחו אתה מת. אדם... האם אפשר לצאת מהסבך הזה, מהבלגן הזה, מכל הגיהנום הזה או לא? אנשים יואשים, הם לא חושבים שאפשר. אנחנו רק, בזכות חומת הקבלה, שמסבירה לנו איך לעשות זאת, כן יכולים. אבל עד שאנחנו נסביר לכולם, זה... זה לוקח זמן, וקשה לאדם לקבל גם כן, כי הוא רגיל, הוא כל הזמן נמצא תחת השפעת הסביבה, שהיא כולה ממש אוכלת אותו כל הזמן.
אוקיי.
אז מה עושים כדי לברוח?
אני לא יודע, אני יודע מה אני עושה, אני בא לפה. אני בא לפה.
אברהם בא לרצון החדש, שנקרא ארץ כנען.
כן.
ובעצם יכול לעשות חיים טובים של השפעה, של אהבה, ופתאום הוא מרגיש שבדברים האלה אין לו משיכה, אין לו רצון, אין לו מילוי, אין כלום. אני מוכן לאהוב מישהו, מה יהיה לי מזה? כי אני נמצא בכלים שלי, אני הגעתי מהבבל הרי.
כן.
נו, ומה יהיה לי מזה? אני מוכן לאהוב, נו. אני ריק, אין לי שום טעם, זה נקרא רב בארץ כנען.
הוא בא לארץ כנען, ואז באמת יש רב בארץ כנען, כן. הוא גם שם לא מוצא, כנראה לא מוצא את עצמו,
כן.
ואז
כן.
הוא יורד מצרימה.
או, זאת אומרת, אני רוצה לעשות פה... פעולות השפעה, ואני רואה להתחבר עם כולם, יחד, אותה קבוצת אברהם, כן. שהוא לקח איתה, זה אלפי אנשים שיצאו איתו יחד. רמב"ם כותב שזה עשרות אלפי אנשים.
שיצאו איתו מבבל.
יצאו איתו מבבל לארץ כנען. זה ממש
איזה... זה בעצם הגרעין לעם ישראל.
כן. זהו. ואז מה הם מרגישים מתוך זה שלא יכולים למלות את עצמם באיזה פעולות השפעה? הם מרגישים שנעשים יותר גרועים, שביניהם נכנס פרו, מתגלה הפרו,
הכוח הזה שהוא...
כן, זה נקרא שהם יורדים למצרים. הם יורדים לרצון יותר.
זאת אומרת, זה ההפך הגמור ממה שבעצם היה מצפה, שהוא מצפה. כן. הוא יוצא מבבל, בתקווה חדשה, לארץ חדשה, עם החלומות ועם השאיפות, ופתאום אומר, אני לא מממש את
זה. ואז, אם פרו לא היה מגלה שיש להם רצון טוב חדש, שזה נקרא שרה, כן?
תעצור שנייה. רצון טוב חדש נקרא
כן,
שרה.
כן, שרה זה רצון של אברהם, רצון של האדם נקרא אשתו. ואז האגו הכללי, הוא מגלה שהוא, אני יכול ליהנות דווקא מזה שהם כל כך רוצים להתפתח. האדם שרוצה להתפתח, רוצה להגיע לעולם העליון, להשפעה לזולת, הוא אומר הנחש שבו, מזה שאתה הולך עכשיו להשפיע לזולת, הכירו בך שאתה אדם טוב והכל, אתה יכול אחר כך לנצל אותם. נכון כך בעולם שלנו.
זה ממש ככה.
יופי, אז מה? דווקא בגלל ש... הוא מגלה כך פרו שיכול להיות דבר כזה, כן? כאן הוא מגלה שזה אי אפשר. זאת אומרת, שאי אפשר לעבוד עם הרצון הזה, האלטרואיסטי, היפה, אלא רק לפי שיטת אברהם. ולכן הוא אומר, מה זה נגלה לי? קח אותה. זאת אומרת, אני לא מסוגל לעבוד איתה, לכו מפה. זאת אומרת, מגרשים אותם מדרגת המצרים, והם חוזרים לארץ כנען.
ולפני זאת גם יש את הסיפור שהוא מציג את שרי
כאחותו.
כן. ולא כאשתו.
כן.
למה?
כי עדיין בדרגה הזאת החדשה הוא לא רכש אותה. הרצון הזה החדש הוא עוד לא ממש בדרגת השפעה. ועכשיו, בגלל שגילה את הפרו ליד כן. השרה,
כן.
כן? אז עכשיו יכול להשתמש בה. ברצון הזה הגדול, באביות הזאת, וזה כבר נקרא שחוזר לארץ כנען, לדרגה הקודמת, ומתחיל לעסוק בהשפעה, באהבת הזולת. זה קצת, אני מבין שזה קצת ככה יוצא לא ברור לאדם, אבל אם שומעים את זה ועוד פעם ועוד פעם וקוראים, מה שכתוב, והכל מייחסים לעצמי. כשאני קורא תורה, אני מייחס כל דבר שקורה שם לעצמי.
אני בעצם קורא לעצמי, בעצמי, לעצמי,
על עצמי. אין חוץ ממך שום דבר.
שום דבר.
כן. כמו שאנחנו לומדים בתפיסת המציאות, שמה שאדם רואה מבחוץ, כל זה נמצא בי. זה לא שנמצא מבחוץ. זה כך אני מרגיש שנמצא מחוץ עלי. קירות הללו, בלוקים האלו, מצלמות, אולפן הזה, ובכלל, והכל מה שיש.
ציפת המורגנה, זה האשליה, זה לא...
זה הכל כך מתרשם הרצון שלי, ומצייר לי בפנים את הצורה הזאת. תיאטרון.
מי זה לוט בסיפור שאנחנו ילווה אותנו?
זה, שוב, הכל תכונות של האדם כנגד אברהם. אברהם זאת התכונה שצריכים לאט לאט להתחיל להבדיל אותה מכל היתר התכונות של האדם, שהלוט זה הכי קרוב לו. כן?
ונחיב, כן. וגם תכונה הכי קרובה אליו. טוב.
כן, אין יותר קרובים.
כן.
זה הכי קרוב. אבל הוא גם כן כקללה לאברהם. כי הוא כל הזמן סוחב אותו לכיוון האגואיסטי. ככה...
כאילו מזכיר לו, רגע, זה יפה שאתה רוצה להיות אלטרואיסט, אבל שנייה, רגע אחד, יש פה איזה צרכים שאני רוצה למלא לעצמי בכל זאת.
כן, ואברהם מצד אחד כאילו...
מה יצא לי?
כן, ואברהם מצד אחד כאילו מחויב לרצון הזה, והוא לוחץ עליו וכו', ומצד שני רואה אחר כך שהוא חייב להיפרד ממנו. אז יש
את הפרדה. יש את הריב, זה הריב בין...
מקנה.
שזה מהמילה קניין, ממה זה המקנה, מה זה...
לא, זה רועי צאן.
אוקיי, מקנה.
כן. רועי צאן של אברהם ושל לוט, זאת אומרת, רועי צאן, זאת אומרת, מי מוביל את כל התכונות של האדם, או עם ישראל שנולד עכשיו סביב אברהם, תלוי באיזה רמה אנחנו מדברים,
כן.
או ברמה של אדם פנימי, או שאברהם שהוא עכשיו נמצא כראש האומה, ואז ללכת ולבנות את ה... עם ישראל לפי מה שלוט אומר, או לפי מה שאברהם חושב. אז אברהם מגיע למסקנה שהוא חייב לסלק את הלוט, לאט לאט מתברר שהלוט הוא בכל זאת לא מצד השפעה, לא מצד אהבה, לא מצד האלטרואיזם, ואז הוא מסלק אותו וממשיך לבד. או שאדם פרטי, הוא לאט לאט מגלה בו, תכונת ההשפעה הנקייה שנקראת אברהם, אם הוא מנתק את התכונה האחרת שבו, שעדיין ככה קיימת שזה נקרא לוט. או אדם עושה את זה בפנים, או שאדם עושה את זה בחוץ,
אבל הוא חייב את התכונה הזו כדי להשוות כל הזמן, כדי, כן, נכון?
כדי לנקות את עצמו ולכוון את עצמו עוד יותר נכון בדיוק למטרה.
בפרשה עוד יש לנו את ישמעאל שנולד, יש את סיפור הברית.
הכל יוצא מאברהם, שסך הכל כדי להגיע לתחנה הסופית, למטרה הסופית. כן? או לפחות להוביל לשם עד כמה שהוא הולך להיות מנהיג, ואחר כך במקומו זה יצחק, ואחר כך יעקב, כן, וכן הלאה. אז הוא צריך לנקות את עצמו, להוציא מעצמו כל מיני הבחנות שהן לא בדיוק מביאות אותו למטרה, אבל הן מחויבות להיות באדם כדי שהוא יתנזר בהם, ינקה את עצמו כל פעם לפי שלב ושלב ושלב, וכך הוא מתקדם. אז מה שעומד בדרך עכשיו זה קליפת ימין, מה שנקרא ישמעאל.
קליפת ימין.
כן.
עכשיו, כל הסיפור הזה של הגר ואשתו של אברהם,
זה הכל נמצא בתוך האדם, שהוא צריך לנקות.
הוא צריך לגרש.
כן.
ולכן אין לו אפשרות אחרת. הוא לא משאיר את הגר, וממש...
כן, כמו שגירש לוט, מגרש...
רוצה להמית את הרצון הזה, להמית את הרצון הזה של להיפטר ממנו.
כן, למרות שהוא אוהב אותה ואוהב אותו, את הילד, זה בן שלו.
נכון, אז איך עושה... כי אנחנו אחר כנראה גם עקדת יצחק, הוא הולך ל...
עד הסוף.
עד הסוף, באופן קיצוני.
זה הכל נמצא בתוך האדם, שהוא חייב להמיד את עצמו במצב, הוא מגיע בלבחון את המטרה הנכונה, הוא מגיע לכאלו... הבחנות בדרך שהוא חייב להתפטר מהאגו שלו בכאלו דברים עדינים וממש רגישים, שזה הבן שלו אחד, אחר כך בן שלו שני, כן? ישמעאל, כן. ואחר כך, וגם אגר הוא אוהב, כן? ומוצא את זה מעצמו, הם לא הולכים בדיוק למטרה, יש להם נטייה לימין, זה נקרא קליפת ימין, אחר כך עם יצחק, שהוא קושר אותו, שהוא מוכן, הוא מוכן להרוק את התכונה הזאת שבו,
שיצחק זה שמאל.
כן, כל התכונות הן קיימות בתוך האדם, ואז התכונה הזאת של יצחק היא גם כן מתקיימת ביעקב, שהוא עושה המאבק האמיתי,
כן.
בין ימין ושמאל, והוא מייצף את עצמו באמצע, שבאמת מוכן להשגת המטרה. לכן נקרא החשוב, המובחר שבאבות.
בעצם פה זה זרע הפורענות שאנחנו בירור. משלמים עליו, הבירור הזה של אברהם.
שאדם צריך לעשות בתוכו.
איך אנחנו מבררים את זה היום? לא,
איפה שאתה לא נמצא, אתה רק שים לב מה שמדבר בך, והאם עם התכונה שמתעוררת אתה ממש יכול להגיע לאהבת עולם, לאהבה חלוטה.
תראה, אנחנו עכשיו בעודנו מדברים, אז ירושלים בוערת, כאילו,
כן.
זורקים, יש סוג של אינטיפאדה של הילדים וזה בעצם, אבל פה זה פה הכל מתחיל.
כן, או... כן. אם היינו מתייחסים לתפקיד שלנו כמו אברהם, עם הבירורים האלו, היינו מרגישים מה קורה כאן באינטיפאדה הזאת. מה בנו אנחנו צריכים לתקן כדי הדברים האלה לא יקרו בחוץ.
אז אם אנחנו מסתכלים על, על הספר הזה כתולדות המחלה,
כן.
אתה הרופא. אז אתה מתחיל אותה מהנקודה הזאת, ואומר בוא נשב, בוא נעשה שולחן עגול, עם כל מי שנוגע בדבר, ובואו נברר את הנקודה הזאת, שנקראת ישמעאל, שנקראת אגר, אברהם, אבי האומה.
ברגע שאנחנו מתחילים להתחבר, אנחנו נגלה כל הנקודות האלו, ושאנחנו נגלה אותם, נודע, אז אנחנו נדע איך אנחנו מקבלים אותם, ומכניסים אותם בפנים, בתוך החיבור בינינו.
אז אוקיי, בתוך
החיבור. ואז מה שאתה רואה מבחוץ, מאומות שם בכל מיני, בעיר העתיקה או בשילוח שם, בכל מיני מקומות, הכל נרגע.
אבל כאילו הבירור הזה אנחנו עושים בינינו, לברר את זה בין האלה, במקרה הטוב המשוכנעים, אבל הבירור הזה צריך לעשות עם אגר, עם, 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 עם ישמעאל, עם, עם עשיו.
תעשה את זה בפנים, עם אגר, ישמעאל ועשיו
שבתוכי.
וזה הכל יסתדר בחוץ. זה הכל יסתדר בחוץ. מה שבחוץ זה פשוט העתקה את, של התכונות שלנו בפנים שעוד לא תוקנו. שאנחנו נמצאים בפיגור ולא מתקנים אותם. לכן הם מופיעים ככה בחוץ. והם השפיעו עליך והפריעו לך, ואתה לא תוכל להתפטר מהם.
ותראה מה עושים. עושים במקום לברר את הדבר הזה, במקום לשב לברר את התכונות האלה, או את הכוחות האלה, אז מוסיפים עוד 1,000 שוטרים, עוד כוח.
קח את השוטרים האלה, תעשה מהם סדנה, אוקיי. אחד גדולה יפה, במקצת, אם נתקדם, למילימטר פנימי קצת, אתה תראה עד כמה שמבחוץ יהיה לנו רוגע.
ומדובר בסך הכל, מדובר שם בילדים שזורקים אבנים, לא בסך הכל, כי זה הורג.
לא, זה סתם, זה ממש, אנחנו עושים את האינטיפאדה הזאת. מתוך המקום הפנימי שלנו, מתוך הסדר בתוכנו, כך אנחנו רואים את התהליך הזה, כך אנחנו רואים את התיאטרון הזה מבחוץ.
הבורא מברך את אברהם, ואומר לו שמתי יקרא שמו אברהם.
אב האומה.
אב האומה ושרתי. מה זה, מה זאת האות, מה זה ההי הזאת?
שהתכונות האלו שאברהם עכשיו משך התהליך הזה בנה בתוכו, הם מביאים אותו לדרגה שנקרא אב האומה. זאת אומרת שעכשיו מתוך התכונה הזאת שנקראת אברהם, עם ההי הידיעה, זאת אומרת שזה, זאת אומרת שהוא, נו, זה ספירה החמישית העיקרית, זה מלכות, שעל ידה אנחנו ככה מתקדמים, שעל ידי תכונה הזאת, הוא יכול, האדם שמגיע לדרגת אברהם, הוא יכול לתקן כל היתר הרצונות שבו, ולהגיע למטרת הבריאה שהיא דבקות בבורא.
יש עוד דבר שלא הספקתי לגעת בו, והוא מעניין אותי באופן אישי, אבל
כן?
זה העניין של הצחוק. פעם ראשונה שמופיע שילוב האותיות האלה של יצחק, ישחק, שהוא שומע שיהיה
כן,
לו...
וגם בן, כן צחוק עשה לאלוקים.
בדיוק, זאת אומרת, מה זה כאילו עד עכשיו לא צחקו?
צחוק... נדבר על זה לחוץ.
אוקיי.
אנחנו כבר סיימנו.
וכבר אנחנו מסיימים בברית המילה, זאת אומרת שזה בעצם ה...
או, זה עוד יותר, אם מצחוק.
תקשיב, סליחה שזה פשוט עובר כל כך מהר, ואני מצטער שלא הספקנו לגעת בכל הדברים שרצינו, אבל בשביל זה יש פרשת השבוע, עוד שבוע ועוד שבוע, וגם...
אנחנו נגיע לזה.
אנחנו נגיע לזה. תודה רבה לך, הרב לייטמן, תודה רבה לכם שהייתם איתנו חברים, עד הפעם הבא להתראות, שמרו לעצמכם, ותבררו את הדברים האלה בתוככם. ואם לא, אז בשולחנות עגולים, ואם לא, אז השם יהיה בעזרכם. להתראות, ביי.